10,000 שקל בקופת גמל להשקעה שהוא נודעת בגיד יום, זה מסדר לו פנסיה מטורפת לכל החיים.
באמת?
אז אנשים אומרים לי, איך זה יכול להיות?
10,000 שקל חד פעמי?
חד פעמי. בוא נעשה לחישוב ביחד, עשיתי זה. שמת 10,000 שקל במדד מניות, מניות עושה ממוצע 10% בשנה, תעשו בגוגל, תראו מה היה ה-S&P Return, כאילו האברד שלו. 10,000, אחרי 7 שנים הופך ל-20,000. הוא בן 7.
אוקיי.
גיל 14, 40,000. גיל 21, 80,000. גיל 28, 160. גיל 35, 320. גיל 42,
640.
640. גיל 49,
1,280,000.
1,280,000. גיל 56,
2.5 מיליון.
2.5. גיל 63,
5 מיליון.
יותר מאיזה,
כן, יותר, הגלתי, כן.
אוקיי, גיל פרישה שהוא יהיה 70, אז אתה מדבר פה על 10 מיליון שקל. עכשיו, כל 10 מיליון שקל, אתה צריך לשלם עליהם 25% מס, או 28% מס יסף.
רגע,
אבל,
רגע.
אם אתה לוקח את זה כפנסיה,
שנייה.
אם אתה לוקח את זה כפנסיה,
כן.
אז מבטרים לך על כל המס. זה אומר שאתה תקבל 50,000 שקל, לכל החיים, צמוד למדעת בערך.
ברוכים הבאים לפודקאסט נדלן והשקעות, איתכם שואם לוי, וכמו תמיד, יריב פז, אלן יריב.
מה עניינים שואם, הכל טוב?
הכל בסדר גמור.
יאללה, אז גם היום יש לנו אורח.
אורח מאוד מיוחד, אני אציג אותו, עומר רבינוביץ', הוא מנכ"ל אינבסטור, שזה גם סוכנות ביטוח, גם פמילי אופיס, גם חברה לתכנון פיננסי, נכון? ואיזו דברים אתם עושים, אלן אומר.
פשי, וכל זה פחות מ-40.
אז עומר רבינוביץ', נשוי לוי, ילדה אחת, אינבסטור 360, חברה לתכנון פיננסי, או פמילי אופיס, או וולס מנג'מנט, הם מנהלים קצת למעלה מ3.5 מיליארד שקלים, במגוון סגמנטים, יש גם את הסוכנות ביטוח, חברה לניהול תיקים, חברה תכנון פיננסי, השקעות אלטרנטיביות, עוסקים באמת הרבה מאוד תחומים, ומה שמעניין אבל, שזה ככה יכול להיות פוקוס מעניין להיום בין השאר, זה שבאמת אני רואה, יש משקיעים עם יותר כסף, עם פחות כסף, אנחנו מטפלים עם משקיעים עם, לא יודע, כזה מאות אלפי שקלים, מקור הכי גדול מנהל כמה מאות מיליונים אצלנו, אבל לכולם יש את אותם תחנות חיים שעוברים בהם, ואת אותם צמתים, וזה ממש הבדל גדול אם באותם צמתים מקבלים החלטות נכונות, או לא מקבלים החלטות
נכונות. אז רגע, לפני שזה קפצת כבר, יש לגבר לזה, קודם כל אשתך אמרה לך להגיד נשוי לה, נכון? היא אמרה לך את זה, נכון? כן. זה דבר ראשון.
הוא עכשיו לא רבים האישה.
והנה, זה סמן על זה הביא. תספר לנו רגע מה זה אומר, שאתה מנהל בכמה מיליארדים, גם אנחנו מנהלים 300 שקל לאנשים, מה זה אומר? כאילו, איך זה עובד בדיוק?
בסופו של דבר, בן אדם מגיע, היום מדינת ישראל היא מדינה עם אחד שיעורי החיסכון הכי גבוהים בעולם, זה המדינה היחידה שבה בן אדם שמרגיש שהוא לא סוגר את החודש, איך אפשר לחיות פה? כאילו, הוא אומר את הדבר הזה, והוא חוסך הכי הרבה בעולם. למה זה? כי 30% מהברוטו שלו, הולך לה כאילו פנסיה, שזה פנסיה פלוס פיצויים, פלוס הקרן השתלמות, זה 30% מהברוטו. חלק מי שעובד בהייטק, יש גם RSUs, אז זה לא נכנס לנטו, אבל זה גם חיסכון. והרבה יש, קנו דירה, וקונים נדלן עם משכנתה, אז הוא מחזיר לא רק את הריבית גם בישראל, אין להחזיר רק ריבית, יש קרן וריבית.
נכון.
אז בסוף החודש הוא מרגיש בונה, אני לא סוגר את החודש, אבל שחושבים על זה, הוא חסך מלא כסף. הוא חסך כאילו 35% מהברוטו שלו, כאילו עם הברוטו פלוס המשכנתה, וזה שיעור החיסכון, הוא היה גבוה בעולם, ואם הוא בהייטק ויש לו RSU, זה אפילו יותר מזה.
כן.
ואז, היום שאתה בא לתכנן לבן אדם, זה לא רק כאילו לתכנן את ההשקעה או את הכסף הנזיל, כאילו יש את הפנסיה, יש את ההשתלמות, יש דברים עם מס, יש דברים בלי מס, ואתה צריך לקחת את זה לתוך תוכנית, והמיסוי במדינת ישראל, זה הדבר הכי מורכב שיש. אז אני אומר לאנשים, עזבו לפני שהשקעות, ולבחור איזה ואיזה מסלול ומניות, או אגח, או איזה נדלן, בואו תדאגו, כי אי אפשר לדעת מה יהיה בעתיד, תדאגו שהמס שלכם יהיה הכי נמוך, והמדינת ישראל היא המדינה היחידה בעולם, שבניגוד לסחיר שיש לו מס גבוה, אתה יכול להשקיע כל ימי חייך, אם נשלם כמעט אפס מס על השקעות.
איזה סוגי ההשקעות בעצם אתם עושים לאנשים? נדלן גם?
אז כן, יש גם נדלן, פנסיה גמל השתלמות, כסף נזיל, שזה יכול להיות מניהול תיקים, פוליסת חיסכון, עצמאים, יש דרכים עוד יותר לחסוך מס למי שיש לו עוסק מורשה, עוסק פטור, ועד להשקעות אלטרנטיביות, שחלק מזה זה נדלן.
הבנתי, אוקיי. יאללה, אז עכשיו נניח חבר'ה צעירים שהם מגיעים, שהם חלק גדול מהמאזינים והצופים שלנו, הם בני 21, אפילו פחות מזה. שוט, מה אתה מציע?
אז קודם כל, עולם השקעות, אם אתה לוקח חום, מתחיל מגיל יום אחד, מה ההורה עושה לילד שנולד בגיל
אוקיי.
יום,
אז יש עוד לפני, אתה אומר.
אז יש עוד לפני, כן. Yeah.
מהמוצץ,
לא, זה חלק האחריות של ההורים,
הייתי בשילב, מה עכשיו?
נעזבת, ופה אני באמת ממליץ לאנשים, אני גם תיחסתי את זה בעוד פודקאסטים ובעוד דברים שאני אומר, גיל יום, שימו משהו לילד בקופת גמל להשקעה, זה ממש קריטי. למה? קופת גמל להשקעה זה מכשיר שאם בסופו של דבר תיקח אותו בפנסיה בגיל 67, אז אתה לוקח אותו באפס מס. ועשיתי באחד השידורים שלי את החישוב, אם שמת לילד 10,000 שקל בקופת גמל להשקעה שהוא נולד בגיל יום, זה מסדר לו פנסיה מטורפת לכל החיים.
באמת?
אז אנשים אומרים לי, איך זה יכול
להיות? 10,000 שקל חד פעמי?
חד פעמי. בואו נעשה לחישוב ביחד, עשיתי את זה. שמת 10,000 שקל במדד מניות, מניות עושה ממוצע 10% בשנה, תעשו בגוגל, תראו מה היה ה-S&P return, כאילו האברד שלו. יפה, 10,000, אחרי 7 שנים הופך ל-20,000, הוא בן 7.
אוקיי.
גיל 14, 40,000. גיל 21, 80,000. גיל 28,
160.
גיל 35, 320. גיל 42,
640.
640. גיל 49,
1,280,000.
1,280,000. גיל 56,
2.5 מיליון.
2.5. גיל
63, 5 מיליון.
יותר מאיזה...
כן, יותר, הגלתי, כן.
אוקיי, גיל פרישה שהוא יהיה 70, אז אתה מדבר פה על 10 מיליון שקל. עכשיו, את כל 10 מיליון שקל, אתה צריך לשלם עליהם 25% מס, או 28% מס יסף, אבל...
רגע.
אם אתה לוקח את זה כפנסיה...
עזוב שנייה, רגע,
תמס, אם אתה לוקח את זה כפנסיה, אז מבטרים לך על כל המס. זה אומר שאתה תקבל 50,000 שקל, לכל החיים... צמוד למדעת בערך. זה בערך המספר, 50,000.
אני עכשיו... רוצה רגע להסביר את זה בשפה הכי שכונה שיש. מה שאתה אומר, שכל הורה שישים לבן שלו 10,000 שקל, לקראת גיל 70, יהיה לו...
50,000 לכל החיים.
יהיה לו 50,000 לכל החיים, עד איזה גיל?
כל החיים.
עד המוות.
עד המוות.
אבל מגיל... מגיל
70. הפרישה, מגיל הפרישה.
כמה זה גיל הפרישה?
זה יהיה 70 עד שהם כבר יגיעו לגיל ה...
וואי, זה מטורף, אנשים לא יודעים את זה.
ואנשים מעדיפים...
אז איך זה שאף אחד לא עושה את זה?
מה בעיה לשים 10,000 שקל?
קודם כל, הרוב שמים, הסבא והסבתא שמים 18,000 שקל, או הרבה הורים את הדברים האלה.
מה פתאום? אז איך אני לא שומע על אנשים שהם...
אבל זה לא נגמר אז. זה מתחיל בגיל יום, אוקיי? ואז בגיל 13, אתה רוצה שהילד שלך גם יהיה מחונך פיננסית. אגב, ילד שהוא לא מחונך פיננסית, זה אסון. למה? זה על היביליטי הכי גדול על ההורה. ואז בגיל 13 הסבא והסבתא, שזה תפקידם, או ההורים אומרים, שמה, אתה מעדיף מתנה, או תראה את הקופה, ששמנו לך את ה-10,000, או את ה-18 בגיל יום, אתה מעדיף את המעות חנוכה. 500 שקל לקופה, או שאתה רוצה מתנה. עכשיו, יש לי סבא, שהנכדים שכבר אומרים, סבא, אני רוצה את זה לקופה. אני רוצה שזה יצמח. ואז, מגיל 13, זה השיחת 13, או אצל ילדה בת שם, זה שיחת בר מצווה, לא צריך לרחם על הילד, וורן באפט כבר השקיע במניות בגיל הזה, אז לא יקרה כלום, אם יספרו לה קופת גמל להשקעה שפתחו לו, וזה הצד הראשון, ואז באמת מגיעים לאזור הגיל ה-21, שאז יש, אז הפנסיה שלו כבר חצי מסודרת, הוא יחזק אותה, אבל הוא כבר התחיל את הניצני הפנסיה שלו בגיל יום. אבל אז יש לו סיכון אחר. הסיכון שלו הוא שמחירי הנדלן יברחו לו, כי הבית מגורים שהוא רוצה או ירצה בעתיד, הוא מחוץ להישג היד בגילאים האלה, זה בית במקום טוב במדינת ישראל, זה למעלה מ3 מיליון שקלים, זה לא באמת אפורדבל, גם לפעמים לאנשים בני 35, זה לא אפורדבל.
כן.
ואז הסיכון שלהם, אם הם לא קונים נכס נדלני, ובגלל זה אני מאוד בעד זה, למרות שזה נגד האינטרס האישי שלי, כי בסוף מטרה שלי שיינו אצלנו כסף, וזה כאילו להוציא כסף מאיתנו, אז אני אומר משהו שהוא נגד האינטרס שלי, אבל אני אומר את זה כל הלקוחות, שלילדים עדיף שירכשו איזשהו נכס להשקעה, the sooner the better. למה? אגב, האבסורד זה שאני אומר את זה, ומה המשפט הבא שאני אומר? שאני רוצה שהנדלן ירד או יעלה?
יעלה.
לא. אני רוצה שהוא ירד. שהוא ירד. כן. למה? זה אבסורד. כי זה פעולה גידורית, כי הדירה, השדרוג של הדירה הזאת, היא תמיד תהיה יותר יקרה. זה אומר שאם קניתי נכס במיליון לצורך הדוגמה, והנכס הבא שאני רוצה יקנה 2 מיליון, למרות שמדינת ישראל...
לא, אבל אתה מדבר על דירת מגורים.
אין בעיה, אבל זה אומר שאם הנכס של המיליון, נגיד עלה ב-50% זה 1.5 מיליון, הנכס של 2 מיליון לא עלה רק ב0.5 מיליון.
לא, ברור, ברור, באותם אחוזים.
הוא עלה יותר, ולכן, כדי לשמור על כוח הקנייה, זה פעולה שאתה עושה כדי קודם כל לגדר את עצמך. כי אם בטעות מחירי הנדלן יברחו, אתה כבר לעולם לא תגיע לדירת מגורים.
נכון, נכון. תראה, אני אגיד לך, אני מסכים איתך, אבל אני באיזשהו מקום גם לא מסכים. למה? כי אתה אומר, בוא נקנה לילד דירה, נכון? בגיל 21, זה מה שאתה אומר?
יכול להיות 21, יכול להיות 28, 27, לא משנה.
אבל אתה אומר שהדירה הזאת היא תהיה דירת מגורים.
לא, היא בהגדרה לא דירת מגורים.
אז אתה לא רוצה שהיא תרד, למה שהשווי שלה תרד?
אני אומר את הדבר הבא, אתה רוצה שמחירי הנדלן ירדו.
לא, אתה רוצה שמחירי הנדלן יעלו.
לא, זה...
אם זו דירה מגורים, אתה צודק.
לא, הרבה פעמים באים ואומרים את הדבר הבא. אני משקיע ב... אני מפחד, אומר, הרי למה אנשים לא משקיעים בנדלן ויוצאים מהבדוק? הם תמיד אומרים לי, אני מפחד, אומר, שאני קונה בסי. הרי בישראל מה זה?
כן.
כשמישהו קונה נדלן, איזה טיפש אני, איזה טיפש אני, אני קונה בסי, אני קונה בסי, אחרי שנה, איזה גאון אני, אני לא מבינה מה אנשים לא עושים את זה. זה כאילו נדלן בארץ. כן. תמיד נכון. נראה יקר. נכון. כי הוא באמת יקר, בכל פרמטר בינלאומי. הנקודה היא, שבסוף במדינת ישראל, בגלל שהמודלים של שכירות ארוכת טווח עוד לא מפותחים, בסוף, 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 בן אדם רוצה לגור איפשהו, בדירה שלו. בסוף, זה האנד גיים, אוקיי? והדירה הזאת, בגילאים צעירים, היא תמיד יקרה מדי. היא not affordable. והדירה הזאת, בגלל שהיא יותר יקרה מהדירה שאתה תקנה להשקעה, אם המחירים לא זזים, שימרת את כוח הקנייה שלך. אתה עדיין עובד, חוסך כסף, שימרת. אם המחירים עולים, אז כנראה שהדירה הבאה שתקנה, היא תעלה יותר מאשר הדירה להשקעה. אז הפעולה היא פעולה גידורית. אתה לאו דווקא רוצה שהמחירים כאילו יטוסו, כי כוח הקנייה שלך נשחק, למרות שאתה יותר עשיר.
כן.
בכסף.
אז אני אגיד לך איך אני רואה את הדברים.
אוקיי.
תקשיב. אני זורם איתך, ולמדתי על ה-10,000 שקל שעכשיו אמרת, וזה מדהים. אבל אני אגיד לך איך אני רואה את, את הדברים. נניח עכשיו הילד בגיל 21, אפילו אם הוא בגיל 19, שההורים שלו לא יקנו לו דירת מגורים, ובטח לא דירה ב3 מיליון.
לא, לא, ברור שלא, גם אני נגד.
אוקיי, אוקיי.
אני נגד.
יפה. שיקנו לו דירה הכי זולה שיש.
נכון.
יפה. אז למה אנחנו רבים? אמרת שנריב.
לא, תריבו.
רגע, רגע.
אנחנו מסכמים.
שום, מצפה שיהיה לנו איזו התנגשות פה.
אנחנו מסכמים. שיקנו דירה, לא יקרה.
יופי, שיקנו לו דירה, שהם ייתנו לו את העון העצמי, 200,000 שקל, נניח נכון להיום, אוקיי? שישימו עליו את המשכנתה.
נכון.
שזה יהיה החינוך הפיננסי, ככה הוא גם לומד והכל. ככה הוא נכנס לגלגל, לגלגל של הנדלן, אבל הוא רוצה ששווי הנדלן יעלה. למה? כי הוא לא ימכור את הדירה הזאת ויקנה דירה טובה יותר, כי אין דירה טובה יותר. זו ההשקעה שלו. מקסימום הוא יקנה דירה נוספת, אחרי ששווי הנדלן הזה עלה.
זה אני לא מסכים.
אוקיי.
עם זה, עד כאן הסכמתי בהכל, כי בסופו של דבר, מה הבעיה עם... אוקיי, נמשיך הלאה בתחנות החיים, שזה יהיה עם איזשהו הקשר. אז הוא קנה קודם כל... שנינו מסכימים, כן. שיקנה איזשהו...
אבל אני אגיד לך רגע מה אנשים אומרים.
נכס נדלני.
אני אגיד לך רגע מה אנשים אומרים.
אוקיי.
תשמע, פלוס מינוס את זה, היה לנו איזה אייטם שעשינו גם בחדשות והכל, בזכות שום המלך הזה, וזה מה שאמרתי. ואתה יודע מה היו כל הטוקבקים? תקשיב, אתה תהיה באלם. כל הטוקבקים פלוס מינוס 70% מזה, למי יש 200,000 שקל, אתה חושב שכל המדינה הזאת זה מדינה של רוטשילדים.
אז קודם כל ברמה העובדתית זה לא נכון. מדינת ישראל, אם אתה רוצה את כמות הכסף שבה, ואז אני אתייחס לדירה השנייה, כי היא נקודה מאוד חשובה, יש בה היום נכסים פיננסיים בשווי 5.1 טריליון שקל. זה שווי נכסי הציבור. זה אומר שבממוצע אם יש 3 מיליון משפחות, זה משפחה ממוצעת במדינת ישראל, כמובן שזה לא מתחלק שווה ושווה, הערבים והחרדים בממוצע יש עון קצת פחות, אזור המורכז קצת יותר עשיר, אבל בממוצע אם אתה לוקח את הממוצע, זאת אומרת, 1.7 מיליון שקל למשפחה נכסים פיננסיים, ומכיוון שיש גם במדינת ישראל, מחיר דירה ממוצעת הוא באזור 2 מיליון, אולי טיפה פחות, ושלושה מיליון משקי בית בעיגול, אז גם שווי הנדלן במדינת ישראל הוא בערך 6 טריליון, שזה אומר בערך במדינת ישראל, בממוצע למשפחה, יש לך 1.7 מיליון שקל, ואחד נקודה, גם אותו מספר בערך, בנכסי נדלן. אנשים מרגישים עניים, כי יכול להיות שיש להם 0 בחשבון, אוקיי? או 100,000 שקל בחשבון, יש להם קרן השתלמות, להם, לבת זוג, כל אחד כמה מאות אלפי שקלים, פנסיות וזה, והם לא מרגישים את זה. אז יש פער מאוד גדול במדינת ישראל, בין התחושה הנוראית של החנק, לבין זה שיש הרבה יותר כסף. כלומר, יש כאלה שבהייטק שאומר, אני לא סוגר את החודש, אבל יש לו RSUs, מניות של חברות שוות כמה
מאות דולרים.
כן, גם לא חסומות. הוא אומר, לא שווה לי לממש אותם, נגיד איזה דרך איזה דרך דברים, כי זה 50% מס. אז הוא מחכה. מדינת ישראל מדינה עם פער בין התחושה לבין המציאות בפועל, שהיא יותר טובה מכפי שאנשים נוטים לחשוב.
כן, תראה, גם אנשים נהיים יותר עשירים, כי הם גם יורשים דירות.
נכון.
זאת אומרת ש... אתה יודע, אם סבתא הורישה דירה בתל אביב, שהייתה שווה 1.2 מיליון ועברה להורים, ושהיא עברה להורים, הדירה כבר שווה איזה 2.5 מיליון שקל, ובסופו של דבר עברה, תעבור לנכדים, אם הדירה הזאת לא נמכרה, אז היא גם שווה נניח איזה 5 מיליון, 4 מיליון או משהו כזה, אז יש להם שווי נכסים, בגלל שמחירי הנדלן עולים, אז כאילו גם השווי של האנשים עולה. נכון. גם בגלל מה שהם קונים, וגם בגלל מה שהם יורשים.
בגלל זה מדינת ישראל היא מדינה, שבה מאוד, מחירי הנדלן מאוד מתקשים לרדת. כי בוא נגיד, לבן אדם יש 200,000 שקל, אבל באמת כמו שאתה אומר, הסבא והסבתא, אוקיי, ויש שני הצדדים, אם יגוש המדרס, יש דירה, לפעמים עוד דירה, וזה מתחלק בין 3 ילדים, אבל יש שני צדדים, זה כמעט דירה לילד. עכשיו, הבעיה, בגלל תוחלת החיים ארוכה, אני אדבר על זה כאילו בהמשך, גם בהקשר של ניהול כספי הורים וכו', אז הם פוגשים את הכסף בין גיל 60 ל-70, אבל בן אדם בין 60 ל-70, הוא כבר לא צריך את הכסף, די, הוא כבר...
כן, העתיד מאחוריו.
העתיד הזה פניו, אבל הוא כבר עם פנסיה, הוא כבר עם... הוא גם צבר משהו, אז זה כסף ש... זה בעצם הרבה פעמים העון העצמי לטובת לטובת הילד.
אז תגיד, יש לי נניח, בוא תציע לי פתרון. נניח עכשיו אני אבא לשלושה ילדים, בסדר? נניח אני גר לא באזור תל אביב, לא יודע מה, אני גר בקריית אתא, בקריית גת או משהו כזה, פלוס מינוס מעמד ביניים, יש לי 3 ילדים, אין לי עכשיו להביא 200,000 שקל לילד הזה, ו-200 לילד הזה, ו-200 לילד הזה. מה אתה מציע לעשות?
קודם כל, אני לא נכנס רגע לנושא, אין לי, אבל אני, לרוב האנשים, אוקיי, גם כאלה שאומרים אין לי,
יש.
מאיפה? והקושי המנטלי שלהם, הוא לא הזה, הוא האם הם עושים החלטה נכונה, או לא עושים החלטה נכונה. כי כל בן אדם שהוא שכיר בגיל 60, עם האבא בגיל 60 או 50 או כאילו, ושל ילדים, אז יש לו קרן השתלמות, הוא יכול למנף אותה.
יפה, רגע, בוא נדבר על זה, שנייה.
אז אפשרות... הנקודה היא כזאת.
רגע,
אם האבא לא יעשה את זה, אם הוא לא יעזור לילד בגיל צעיר, והמחירים יעדו, אז באיזשהו מקום, הוא יצטרך לעזור לו...
בעתיד יותר. נכון. אז בעצם, רגע, נסביר רק שיש אפשרות לקחת את הקרן השתלמות, לקחת עליה הלוואה של 80%, נכון? על זה אתה מדבר?
לדוגמה.
אוקיי, אז לקחת עליה 80%, יש אפשרות גם לקחת במשך 7 שנים לשלם רק את הריבית.
נכון.
נכון, ואז משם אפשר להביא את הכסף.
נכון,
לדוגמה. יש עוד אופציה?
כן, אבל זה נגיד דוגמה אחת שהיא טובה. הנקודה היא, עכשיו בוא נדבר רגע על ההמשך. אז היינו בגיל 21, איפשהו,
אפשר גם לשעבד, אפשר לשעבד, רגע, סליחה שאני רגע...
זה פחות טוב לשעבד את הנדירה של ההורים.
לא מדבר על זה. אפשר לשעבד גם תיק מניות, לא? כאילו, אם הוא לא...
כן, אבל זה מראש יש לך הון עצמי. אם יש לך תיק מניות, תמכור אותו, תעזור.
כן, אבל לא, אם ההורה רוצה לעזור לילד, הוא לא רוצה למכור את התיק מניות, אז הוא משאיר את התיק מניות, הוא לוקח על זה איזושהי הלוואה, נותן לילד.
נכון, אפשרי. אז יפה, קנית דירה אחת להשקעה. היתרון הנוסף בגילאים צעירים בדירה להשקעה, שאני תמיד אומר, בגלל שזה לא דירת המגורים, אתה לא חייב להשקיע במיקום ספציפי, כי כבר יש את הגנים, את האזור, את כל הדברים שיש ילדים.
לא לפי הטעם האישי.
אתה יכול להשקיע לפי
מספרים.
תשואה.
כן.
שאתה יכול ללכת למקומות עם פוטנציאל תשואה יותר גבוה, ונדלן, אתה נגיד עובד באזורים, בעיקר איפה אתה עובד בנדלן?
חיפה.
אז חיפה היא דוגמה טובה. כן. נגיד, יש עוד אזורים, הוא יכול ללכת לאזורים שאולי יהיה פינוי-בינוי,
כן.
או מתחמים כאלה שפינוי דיור בקרוב במקומות אחרים, אז זה מראש עסקאות שהן גם בדרך כלל יותר טובות, גם יש לו יותר זמן להתעסק עם זה, לחקור, למצוא, להתייעץ עם אנשי מקצוע.
נכון.
בסוף שיש לך שלושה ילדים וזה, אז אשתך לוחץ לך כל כך, שאתה מבין שאתה עושה עסקת תפוקה, אתה קונה משהו יקר, אבל אתה חייב, פשוט כי זה ליד הגנים.
כן.
אז זה עוד יתרון נוסף גדול. ואז אני אומר, רגע, לפני שאתם קונים את עוד דירה, זה הרגע לחסוך טיפה כסף, אוקיי? קניתם דירה אחת, וכן לזרוק משהו לתוך עוד פעם קופת הגמל להשקעה. כי הבעיה היא שהיום, מבחינת החיסכון הפנסיוני, אם בן אדם יעבוד כל החיים עד גיל 67, תהיה לו פנסיה סבבה. אבל סטטיסטית, הרבה מהאנשים לא עובדים עד גיל 67. נשים עוד יותר חמור, הריונות וזה, אז יש שם הפסקות עבודה. ואצל גברים, יכול להיות מצב שבגיל 60 הוא לא רלוונטי לשוק העבודה. או שהוא לא רוצה ויתעייף, או ששוק העבודה לא רוצה אותו. זה אומר שלא יהיה לו באמת את כל השנים שהוא מפריש לפנסיה, והוא עלול למצוא את עצמו במשבר פנסיה. עכשיו, אם בגיל 20, 25, 30, שמנו עוד טיפה גמל בקופת הגמל להשקעה, על אותו חישוב שעשינו מקודם עם 10,000 שקל,
כן.
אז אמנם צריך קצת יותר, אבל גם אם שמת 100,000 שקל, אוקיי? בגיל 25, עוד פעם, אז לפי אותו חישוב, 100 בגיל 32 זה 200, בגיל 39 זה 400.
כאילו אתה עושה את אותו טריק, פשוט אתה בא באמצע, לא בגיל 1, אלא בגיל 25, ואז אתה מביא גם יותר כסף.
אתה מביא קצת יותר כסף, או שאתה מחזק את מה שההורה עשה לך בגיל שנה, ואז היתרון של זה, שאתה פעמיים עובד באפס מס. פעם אחת על דירה ראשונה, כשתמכור אותה, אין לך מס שבח.
נכון.
וגם לא שילמת מס רכישה, כי בדירות ההשקעה זה דירות יותר זולות. אתה קונה, נגיד, עד 2 מיליון שקל, אין לך מס רכישה.
כן.
ועל הקופת גמל להשקעה, אין לך, גם לא יהיה לך מס, אם תיקח את זה כפנסיה, ואז בעצם סוג של אפס מס. ואז אתה גדל טיפה, מתבגר, מכיר בת זוג, אוקיי?
שהיא לוקחת חצי.
שיכולה לקחת חצי, אוקיי, פוטנציאלית, או בן זוג, שגם הוא יכול לקחת חצי.
כן, ואז בעצם...
ואז מגיע הנושא של שדרוג דירה. עכשיו, למה לפעמים אני אומרת, חכו עם השדרוג דירה או הדירה הנוספת עד החתונה? קודם כל, יש רק השקעה אחת בעולם שאני קורא לה תשואה של 100% ביום. שזה מדהים. אנשים אומרים לי, מי יכול להרוויח 100% ביום? אז אני אומרים את הדבר הבא. נגיד, סברת 300,000 שקל או 400,000 שקל והתחתנת. ואתה בא לאבא, תשמע, אני רוצה לקנות עוד אימא, אני רוצה לקנות דירה, אימא בת זוג, וזה, אנחנו רוצים להקים משפחה, רוצים ילד, יופי, הם שמחים לנכד, ואני רוצה שתביאו לי 400,000 שקל בשביל לשחק במניות. באותו רגע, מה שאתה מקבל, איך אני אגיד את זה בשפה יפה, זה סתירה לפנים, אוקיי? כי הוא לא יביא לך 400,000 שקל בשביל לשחק במניות,
ברור.
אוקיי? אבל אם תגיד לו, תשמע, אבא, יש שיחה וזה, אני צריך 300,000, 400,000 או דבר כזה, בשביל לקנות דירה, הרבה הורים כן יביאו. ואז יש לך את ה-400 שלך, ואופ, יש לך עוד ה-400, או את ה-300, או את ה-200, מההורה, אולי גם מהצד השני. כלומר, יש לך פה תשואה מיידית,
כן.
שהיא מאוד מאוד גבוהה, וזה כמעט יגיע מההורה, אך ורק לצורך רכישת דירת מגורים. אין דרך אחרת. עכשיו, אם לא עשית את זה, ובאותו שלב אתה עם שתי דירות, א', לצד השני, מי שהתחתנת איתה, או איתה, אותו, איתה, לא משנה, כן. הבן זוג, למשפחה יש הרבה פחות אינסנטיב לעזור, כי הם מרגישים, בוא נעזר, מישהו כבר עם שתי דירות, או משהו כזה, הוא מסודר. ב', אתה לא יכול לקנות בית מגורים, כי קברת את המס שבח של הדירה הראשונה, כי אתה כבר לא יכול למכור את הדירה בפטור ממס שבח. וגם שילמת מס רכישה על הדירה השנייה, שזה כאילו גם חבל.
תאונת מס?
ואז יש לך פה בעיית מס. אז אפשר, מה שכן אפשר לעשות, וואלה, קנים דירה להשקעה, היא עלתה, למכור אותה, אין מס שבח, לקנות דירה אחרת, אבל להיזהר מלהגיע עם שתי דירות, גם אם זה עם משכנתה, לכל אירוע החתונה, כי זה מאוד מאוד יכול לסבך את הזוגיות בתחילת הדרך. זה גם תאונת מס, וגם אי אפשר לקרוש בית מגורים, כבר אם רוצים מתישהו.
כן. אלא אם כן הבעל קונה דירה אחת, והאישה באה גם עם דירה אחת.
נכון,
אחלה. ואז זה כאילו יותר...
כן, וגם אז...
ואז גם הם יכולים כל אחד למכור ולקנות. אני בכלל חושב שדירה למגורים זו לא השקעה בכלל. זה משהו שהוא רגשי בלבד, כי אם אנחנו מדברים רק על כסף, בסדר, עזוב רגע, אני רוצה לגור בבית שהוא שלי וכאלה, אבל בעצם שאתה הבעלים של דירה, אתה אף פעם לא נפגש עם הכסף. גם אם הדירה עולה ומכפילה את עצמה ומשלשת ומרבעת ונהיית גם פי 10, הרי בסופו של דבר, אם התרגלת לגור בדירת מגורים, ונניח אתה תרצה למכור אותה, אתה לא תמכור אותה כדי להיות משקיע, אתה תמכור אותה כדי לקנות דירה יקרה יותר, כמו שאמרת מקודם. אז נניח מכרתי את הדירה כבר היא שווה 4 מיליון, אוקיי? הדירה הבאה שלי כבר לא תהיה 4 מיליון, היא תהיה 4-100 או 4-200 צפונה. ולכן רק הגדלתי את המשכנתה ולא נפגשתי עם הכסף. מי שנפגש עם הכסף זה הילדים שלי, שאני אהיה בגוש חלקה בבית גברות.
יפה, אז פה יש איזושהי נקודת, אז קודם כל הסכמנו שלקנות דירה ראשונה, ואז יש איזושהי צומת של החלטה. יש זוגות שלביתי איתם, אוקיי, שהם אחלה עם זה, שהם גרים בסחירות, מצאו דיל, דיל ארוך טווח, דיל כזה, ואז תמיד יש שם את היכולת הכלכלית לקנות דירה טובה להשקעה, כשהיא מושבחת, בין אם זה היה על הנייר והיה עליית ערך, בין אם זה בפרויקט פינוי-בינוי והוא מתקדם ופתאום כן. אפשר למכור יותר, בין אם סתם דירה זולה באזור טוב והמחיר עלה, וכל פעם, כל איזה 4 שנים הם עושים פליפ. כלומר, הם קנו, מוכרים בפטור עם השבח.
כן, לא צריך כל 4 שנים, אפשר כל שנה וחצי.
כל שנה וחצי, כל שנה וחצי, כן.
פעם היה פטור ממס שבח כל 4 שנים למכור דירה.
נכון, היום לדירה יחידה יש לך בעצם...
קבוע. רק אתה צריך להחזיק את הדירה 18 חודשים.
נכון, אז כאילו כל 18 חודשים, ואז את הזה. עכשיו, באופן אבסורדי זה משתלם, ככל שיש לך יותר כסף, זה יותר משתלם, כי דווקא הדירות היקרות, הן השקעה פיננסית הרבה פחות טובה מאשר הדירות היותר זולות.
נכון.
ואז משתלם לגור בסחירות, ווואלה, מי שמצא דיל, יש כזו, ומצא דיל, סגרה חוזה ל5 שנים, ל7 שנים, וכאילו... עושה את זה. זה דבר שהוא גם מאוד מאוד מתאים, וזה נקודת החלטה. אבל זה כבר צריכה להיות החלטה זוגית
כן.
משותפת. אז בואו נראה מה מצבנו. אז באנו, קנינו דירה ראשונה, עשינו אחרי זה, חסכנו קצת כסף חיזוקיטיס לפנסיה, עם עוד קצת קופות גמל להשקעה, ואז באמת יש נקודת החלטה. אם משדרגים לדירת מגורים, שאפשר להתווכח על זה, אבל אם משדרגים, ומצליחים לא למשוך את הקופות גמל להשקעה, ששמנו מעולה. אם צריך למשוך, אין מה לעשות, למשוך הכל, גם זה לפי מראו שאתה צריך למשוך את הקרנות השתלמות, למרות שזה פתור, כי פשוט זה נדלן בארץ, זה יקר, איפסתם את עצמכם, ואז יש לכם את הבית המגורים הקבוע, ועוד פעם, הכסף הבא, מה שאני עושה אותו, אם משכתם את הקופות גמל להשקעה, עוד פעם תחזירו משהו, שלא תהיה לכם בעיה פנסיונית. ואז יש פה כמה נקודות, עוד פעם אחת. מי שבאייטק ספציפי, או אחד מבני הזוג בארץ, יש את הנקודה של, אני קורא לך, מה אני עושה עם ה-RSUs? RSUs זה כל המניות שיש לי בחברה, זה לא משנה אם זה גוגל, פייסבוק, אמזון או וכו. שגם שם יש מלכוד, כי אם אתה מושך אותם עכשיו, אתה תשלם 50% מס. למה 50%? כאילו משהו לי, פלוס 3% מס יסף, הרבה מהם מרוויחים מזכורות גבוהות. אם אתה תחכה, וכשאתה תפוטר מהאייטק, איפשהו בגיל 55, 60, כן. 40, 50, כל אחד בגיל שלו, ואז תמשוך את זה, אתה תשלם את המס השולי על זה, וזה מס הרבה הרבה יותר נמוך, ובגלל שאתה גם לא עובד, גם לא יהיה לך מס יסף, אז גם חסכת את המס יסף, שזה גם אירוע דרמטי. אז גם הנושא של ה-RSUs, כאילו המחירה, יש פה איזושהי נקודת החלטה, אם עדיף לעשות אותה, כאילו כשהם כבר לא חסומות, מה שנקרא
וסד, מופשלות,
כן, או לחכות עם זה. ואז אנחנו עדיין צוברים כסף, וגם פה יש דרך לדחות את המס לאינסוף. קודם כל, כל מי שעוסק מורשה או עוסק פטור, יש מה שנקרא קרן השתלמות מעבר לתקרה. מה זה קרן השתלמות מעבר לתקרה? עצמאי סוף שנה, רואה חשבון שאומר לו תפקיד איזשהו סכום. קודם כל ממליץ לכולם להפקיד 19,920, זה היה
התקרה. התקרה עלתה נראה לי קצת.
כן, עכשיו היא קצת עלתה, אבל נכון לשנה שעברה, זה היה 19,920, זה צמוד האינפלציה, תקרות ממש פרסמו אותם
כן, עוד איזה כמה מאות שקלים יותר.
לצורך העניין 20,000 שקל, שהיופי פה, כל הרווח מהם, גם באפס מס. כאילו, לעוסק מורשה או פטור. אבל אמיתי, אפשר גם להפקיד יותר מזה. מה ההיגיון בלהפקיד יותר מזה? ותכף אני אגיד איך זה מתקשר לנדלן. נגיד, יש עוסק פטור שמחר בית, אוקיי? ובסוף שנה הפקדנו לו לקרן השתלמות, 4 מיליון שקל. עכשיו, זה נשמע, עוסק פטור. לא מרוויח כמעט כסף, למה 4 מיליון שקל? קרן השתלמות, אתה יכול לעבור גופים? זה לא אירוע מס.
כן.
אתה יכול לעבור מסלולים? זה לא אירוע מס. אתה רוצה לעשות מניות בעצמך, אתה יכול לקנות מניות, קנית מניה, הרווחת עליה 200% מחרת, זה לא אירוע מס. קיבלת דיבידנד, זה לא אירוע מס. אחרי זה, באת, נגיד, סתם דוגמה, השקעת בקופה מיליון, זה הפך ל-2 מיליון, ואתה רוצה לקנות דירה. עכשיו, עוד פעם, יש לך נקודת החלטה, אתה יכול או לפדות הכסף, או שאתה יכול לקחת הלוואה כנגד זה. כי אתה אמרת את ההלוואות, כן. 80% ב... כן. הרבה פעמים בפריים מינוס חצי, היה תקופה שזה הלוואות באחוז נקודה אחד,
כן.
ועוד פעם דחית את המס מהקרן השתלמות. ולכן, ככל וניתן, אוקיי, קופת גמל להשקעה, בסוף שער יוציא אותה בפנסיה באפס. קרן השתלמות מעבר התקרה, למי שעוסק פטור, עוסק מורשה, שיש את זה לאחד מבני הזוג, אתם יכולים לנהל את כל החיים, את הכסף שלכם, בסוג של דחיית מס, דרך המכשיר הזה, בניגוד לניהול כסף בבנק, או באקסלנס טרייד, או במתרייב טרייד, ששם כל פעולה שאתם עושים, אתם כאילו נתחנים במיסים.
תגיד, תן לי עוד איזה משהו כזה, כמו ה-10,000, כאילו, עוד איזה משהו שאנשים לא יודעים.
הקרן השתלמות מעבר התקרה, זה מדי לא מכירים. תשמע, באמת, אני ראיתי, יש לך עוסק מורשה?
כן.
יפה. יש לך כסף שאתה מנהל בבנק?
מה זאת אומרת?
יש לך כסף שאתה
מנהל
מניות?
לא.
או אגח, או קרן פיקדון אפילו?
כלום, נדלן.
מה, הכל נדלן, יפה. אבל בוא נגיד שיש לך איזשהו כסף בבנק, כן. אוקיי? זה הזוי. כי אתה יכול להיות באותו זמן, אפילו יש אנשים שאומרים, אני קונה בבנק את ה-S&P 500.
כן.
וואלה, אתה יכול לקנות את זה בקרן השתלמות מעבר לתקרה, וכשתמכור את זה, אם זה יעלה 100%, אין לך מס.
כן.
במקום זה אנשים...
S&P 500 זה 500 החברות הגדולות ביותר
בארצות הברית.
בדיוק.
כל הרעיון...
כמה זה עשה בעשור האחרון, אם שמתי לפני ב-2013... 2014, נניח, 10,000 דולר. 150%?
כן.
אוקיי.
שלם אתה משלם, או לא משלם עליהם מס. וכל עוסק פטור, עוסק מורשה, זה עוד משהו אחד. עוד דבר שנגיד אנשים לא... עוד דברים שאנשים כאילו לא מכירים, טוב, תלוואות מקרות השתלמות, זה כולם מכירים. זה הנושא שבפנסיה, אוקיי, הרבה לא מכירים את זה, באים, יש שם ביטוחי מנהלים, כאלה, הרבה חבר'ה צעירים, מקדמים כל כך טובים. שלפעמים זה מוצר מאוד גרוע, כי בקרן פנסיה, עזבו שזה דמי ניהול הרבה יותר זולים. קרן פנסיה במדינת ישראל, זה דמי ניהול מאוד מאוד זולים. יש הרבה עצמאים שלא רוצים להפריש לפנסיה, כי מאמינים רק בנדלן, ומה בפנסיה, ומי, ויקחו לי וכו וכו וכו. זה גם טעות מאוד קשה, למה? א', זה ניהול מאוד זול. עולה היום קרן פנסיה, אפשר להגיע לדמי ניהול של 0.1 בשנה, זה כלום. 0.1, זה באמת זול. 2, 30% מזה מבטיח תשואה. זה כמעט 5% פלוס מדד, שזה לא רע.
כן.
30% מהכסף, זה מבטיח התשואה. שאר ה-70%, הם אומרים, תשמע, אני לא מאמין בגופי הפנסיה, לא מאמין בכלום, אז אני לא מפקיד הפנסיה ומשקיע ב-S&P. אבל אמיתי, אתה יכול להשקיע בתוך הקרן פנסיה, במסלול מחכה S&P. אותו מסלול.
כן.
אבל כשאתה מפריש לזה, הטבות המס שלך הן קיצוניות. כלומר, בן אדם שבסוף שנה הפריש, נגיד הוא עצמאי, שהכניס מעל 250,000 שקל, אם הפרשת 41,402 לפנסיה, אתה מקבל אוטומטית צ'ק מהמדינה של 16,000 שקל חזרה. אז תחשוב על זה שכאילו, תכלס, השקעת רק 21,000, כאילו,
כן.
השקעת 20 ומשהו אלף שקל, כאילו, תחשוב, קיבלת ב-day one 60% כאילו, מהמדינה כאילו עטבות.
וגם על הכסף שמחזירים לך, אתה מקבל ריבית והצמדה.
והכסף שמחזיר ריבית והצמדה. אז כאילו כל הנושא הזה, שנגיד עצמאים בעיקר אני אדבר עליו, שהם לא מבינים את הקטע של להפריש לפנסיה, כי הם לא מאמינים בזה, אבל משקיעים במניות או בזה, זה ממש טעות, כי המדינה נותנת עטבות מס קיצוניות, וחיסכון ארוך טווח, כלומר.
תגיד, אני חושב שהכל נובע מזה שלאנשים אין איזשהו חינוך פיננסי, שאולי לומדים בבית ספר. זאת אומרת, אתה יודע, הבת שלי אמרה לי השבוע, תגיד, אבא, מה זה עוזר לי שנניח אוטו נוסע מפה לשם, או שתי צינורות שמבריכה, או כל מיני דברים כאלה. למה לפי דעתך לא מלמדים באמת בבתי ספר, מה זה צ'ק? מה זה שכירות? מה זה כאילו דברים בסיסיים? מה זה, איך מנהלים חשבון בנק? מה זה דמי ניהול? כאילו דברים כאלה. למה זה לא חלק מהלימודים?
אז היה, אגב, באמת זה מסביר שבמדינת ישראל יש, תקשיב למספר הבא, 400 מיליארד שקל בחשבונות עוש. עכשיו, עוש...
אתה יודע, זה פשע.
זה פשע, למה? תחשוב, 400 מיליארד שקל, תעשה כפול 5% כמעט מה שמקבלים בפיקדון, אולי טיפה פחות מזה. אתה מדבר פה על 20 מיליארד שקל, שכל מה שצריך היה לעשות פעולה של לחיצת כפתור, זה 20 מיליארד שקל. תחשוב, כי זה מספר שאתה אפילו לא מצליח לתפוס אותו, כי הוא כל כך... גדול, רק שתבינו, הציבור מדינת ישראל 20 מיליארד שקל, שתבינו כמה דירות זה.
רגע, אתה מתכוון שלא משקיעים את ה-400 מיליארד, וזה יכול להיות 20 טריליון אולי.
לא, ה-400 מיליארד יושב באוש, במקום בפיקדון, קרן כספית.
כן.
אתה קונה קרן כספית במקום אוש, אוטומטית אתה מקבל 4.5%.
כן.
אתה צריך עוד קליק, אופ, 4.5%. אבל אם אתה לוקח את כל האנשים שמזניחים את ה-50,000, 70,000, 20,000 באוש, 100,000 שקל באוש, ויש אנשים כאלה, כולנו רוצים בזה, זה מסתבר. עכשיו, רבים חל, אף אחד לא מזמין יין במסעדה, וזה, ועקוב במסעדה, ואיזה שתייה אתה, כי כולנו ככה חושבים, נזמין מים, או נזמין שתייה, זה הטבע הישראלי.
הפרסונל פייננס היומיומי.
אבל אמיתי, תחשוב על זה. אם בן אדם יש 50,000 בראש, אוקיי? והוא היה עושה על זה 5% בשנה, בקרן כספית, במקום זה. זה 2,500 שקל, זה... בשנה, זה 200 שקל בחודש, אז כאילו אומרים לא הרבה, אבל מה זה לא הרבה? זה מסעדה בחודש. כאילו, בזה זה, ואנשים וואלה שולחים למסעדה, כואב להם הכיס. אז קודם כל, עוד דבר, פשוט במקום שכסף יישב בעוש, ולא צריך, לא צריך יותר מ-5,000, 7,000, 10,000 שקל בעוש, מה שיושב בעוש, לקנות במקומו, לא החלטתם, אתם לא יודעים, אתם מתלמדים, תנו קרן כספית.
כן.
נותן אבא בחצי, כואב הלב, וכולם כן. חוטים בזה.
תסביר רק בשפה פשוטה מה זה קרן כספית.
קרן כספית זה כמו לקנות אגח מדינה לחודש, כמו פיקדון. זה כן. כמו פיקדון, רק נזיל יומית.
כן.
אתה לוחץ קליק, או יום אחרי זה אצלך באוש. עכשיו, אתה יודע, אני לפעמים מנהל חברה, אתה יודע, אתה משלם בחברה שיש 30 עובדים, 30 וקצת. אתה יודע, בראשון, בין הראשון לעשירי יש משכורות. בוא נגיד, בעשירי לחודש יש משכורות. אז בוא נגיד, סתם דוגמה, הוצאות של חברה, מיליון שקל בחודש. אז כאילו בן אדם אומר לעצמו, גם אורך שמונה, טוב, תשמע, אם אתה צריך שיהיה לך מיליון שקל בחודש, כדי לשלם את המשכורת בסוף החודש. ואני אומר, תקשיב, במקום שזה יישב בראש, אם אתה לוקח, אתה מצטבר, שזה יכול לשבת 20 יום בקרן כספית, אבל כל חודש, זה שני שליש מהשנה, יכול לשבת בקרן כספית, זה כאילו, זה הרי נזיל ברמה היומית. אז 5% כפול אותם...
כן.
אותו, זה פתאום אני אומר, 60,000 שקל, תכפיל את זה ב-60% מהזמן, כי זה לא היה כל הזמן, זה מלא כסף. כלומר, כל הקטע הזה של לא להזניח כסף, הוא משהו שטוב שאתם שומעים, כאילו, צריך להניח אותו בבתי ספר, בטח בעולם של כאילו ריבית גבוהה,
כן.
אבל לא בעולם הזה, וזה עוד משהו שכואב הלב. עכשיו, יש עוד בעיה אחרי זה, אוקיי? עוד בעיה קשה שאני רואה את זה אחי, ומי שיש לו, אתה אומר, אתה עם חבר'ה צעירים, אוקיי? אז מי שחבר'ה צעירים שמאזינים את זה, חלקם הוא סבא וסבתא בחיים, ההורים בדרך כלל סטטיסטית בחיים, וחלק גם הסבא והסבתא בחיים. עכשיו, במדינת ישראל, נורא לא נעים לדבר על כסף. כאילו, אתה מדבר עם ההורים שלך, לא לפעמים לא נעים לדבר עם ההורים על כסף, בטח עם הסבא והסבתא, או הבן עם הסבא והסבתא, זה כאילו, בכלל לא נעים, בגיל 80, אתה קוברים אותם וזה, אבל גם פה יש איזושהי בעתיות שצריך לפצח. אני אסביר מה הבעתיות. אחד, אם הסבא יושב לו, ואני ראיתי מלא אנשים שיושב להם מלא דולרים, יורו, עם פיצויים שהם קיבלו מדברים כאלה, סתם, אוש, במקום פקדונות. זה חבל. זה כאילו, זה כואב הלב.
כן.
בית, אם אתה מנהל כספי הורים, אוקיי? אם כספי ההורים לא מושקעים טוב, בלי קשר להשקעות שלהם, יש מצבים שיכולים להיות מאוד מאוד בעייתיים. אוקיי, נתן לך שתי דוגמאות שקראו לי... לאחרונה, בכספי הורים. הילד חס וחלילה, הילד בן 60, אוקיי, זה היה יכול להם. חס וחלילה, חלה במחלה. בתור הורי, כאילו, אז יכול להיות שההורי היה עוזר לילד, נכון? וואלה, יש לך בעיה, אתה היית עוזר. אבל אני כבר הורים בני 80, אוקיי? ויש ירידה, אתה יודע מה, עזוב את הילד, אתה הורה, ויש ירידה תפקודית אצל אחד ההורים, זוג.
מה יש?
זוג, בני 80,
כן.
אחד מהם לא מתפקד, כמו שצריך, וצריך לעשות העברת כסף. אחד רוצה לעבור לדיור מוגן. אם לא יצרו את היפוי כוח המתמשך שמאפשר את זה, אין סמכות לסבא להגיד, תעבירו מיליון שקל לדיור מוגן, בלי אישור של סבתא. אבל אם סבתא פתאום דימנטית, או אם סבתא בירידה תפקודית, אין יכולת למשוך כסף מהחשבון.
אז מה עושים?
מה עושים? אני מכיר אנשים שממש בבעיה קשה מזה.
שכאילו יש כסף, אבל אי אפשר לעשות
יש כלום? יש כסף. אני מכיר משפחה שיכול להיות בה, יכול להיות בה, אני מכיר משפחה עם עשרות מיליונים, הבן חולה, ואין איך לעזור לו.
מה זה ייפוי כוח מתמשך? זה בעצם שההורה
יכול לתת או לבן הבת הזוג.
בדיוק.
אוקיי, הסבא לסבתא, שאפשר לפעול בחשבון.
בשמו. בשמו.
כן, אתה נשוי נגיד?
גרוש.
גרוש, יפה. בוא נגיד כאילו אתה, אתה יודע מה? גרוש, דוגמה טובה.
כן.
אתה מחר נמצא ב... אתה צעיר, אז זה פחות סביר, כאילו, בגדים מבוגרים. אתה מחר נמצא, עשית תאונה, אתה נמצא בסוג של תרדמת. לבת שלך יש סמכות למשוך כסף מהחשבון?
לא.
אז מה עושים?
כל המינוס יישאר אצלי.
מה?
כל המינוס יישאר, היא לא תוכל, היא לא תהיה חלק מהמינוס.
מה עושים?
כן.
אין דרך. אין דרך. אז צריך לכנס את הילדים, בני 60, שיתנו מהכסף שלהם, והתחשבנו זה אחרי זה בירושה, שתבין איזה דבר אבסור זה,
כן.
כשההורי יכול לשבת על קרן השתלמות של מאות אלפי שקלים.
כן. בקיצור, איפוי כוח מתמשך,
אז ככה אחד. זה נקרא. אוקיי, עכשיו, עוד דבר.
ואני עושה נדן. את זה בחיים, אני צריך לבוא עם אחד הילדים שלי, או
אז,
אני
אז,
הולך
אז,
לבד אצל עורך
דין. תתחילו, או שתבואו לחברות תכנון פיננסי כמו שזה, וננחיה אתכם. עוד בעיה.
כן.
אוקיי? ההורים אצלך בחיים עדיין, או ש...
אמא שלי.
יפה. אז כשאמא שלך, שאבא נפטר, היא גרה בבית היום?
כן.
אתה שותף שלה בבית?
לא.
לא, למה? כי הייתה צבא, נכון?
כי מה?
הייתה צבא.
כן.
יפה. אם לא הייתה צבא, אמא שלך עכשיו, הייתה שותפה בדירה, איתך.
נכון.
עם גרושתך, כי הרי מה קורה בצבא?
לא,
אם
אבל
אין
זה
צבא,
לא נכון.
אם אין צבא...
זה לא נכון, כי ירושה לא עוברת בין...
נכון, אז יש פה זה, אבל יכול להיות גם מצבים... אני גם ראיתי מצבים מזויים, אוקיי? הרי מה קורה? מה זה ירושה? אוקיי? ירושה זה חצי עובר, בנדלן אני מדבר, חצי עובר לבת זוג, אם אין צבא, וחצי עובר לילדים. זה אומר שנגיד זוג גר בדירה, אוקיי? אם הוא גר בדירה, זה אומר ששלושת רבע עכשיו יש אל ההורה, ורבע עובר לילדים.
כן.
קודם כל, למה שהורה יש שותף של...
ברור. אני אתן לך עוד משהו שאנשים גם לא יודעים.
ואם זה היה דירה בתל אביב, שכבר לא גרו שם, וזה היה שכירות, והשכירות התערבבה בתוך הכסף הישה שלכם, זה גם שגרושתך.
נכון. לא רק זה, אתה יודע שאם אתה נניח, הרבה אנשים לא יודעים, שאם אתה מתגרש, ואין לך צבא, וחלילה קרה לך משהו, והילדים שלך הם קטינים, הכסף שלך עובר לגרושה שלך.
נכון.
שהיא כאילו האפוטרופוס של הכסף הזה, עד שהילדים יהיו בני 18.
נכון. אז כל הקטע הזה שהתחנה...
איזה פודקאסט גירושי, מוות.
לא.
בוא נדבר על משהו אופטימי, תאונות דרכים.
כל מה שאני אומר זה, שהנושא של הכסף, הוא מתחיל בגיל יום, והרבה פעמים, אתה יודע, בא אליי לקוח עכשיו, הרבה כסף, בגיל 80, אוקיי? ואומר את המשפט הבא, סוגר הכל תכנון, ואתה אומר, רגע לפני שאני סוגר, אני רק צריך לעשות מה שאני תמיד עושה בחיים, אני צריך להתייעץ עם אמא. הבן אדם בן 80, הוא צריך להתייעץ עם אמא.
כן.
בשביל לסגור.
וואה.
כאילו, שתבין, זה אומר היום שאי אפשר, כשתוחלת החיים אצל חלק מהאנשים, אוקיי? בטח לא מהשנים, עשירון עליון, היא כל כך ארוכה, הנושא של לא לפחד מלדבר על הכסף או על החיים או על הדברים האלה, הוא יכול להכניס לסיטואציות שאחרי זה אי אפשר לצאת מהם. כאילו, זה סיטואציות נוראיות שאני רוצה לאנשים, תקשיבו, חבל, הייתם צריכים לעשות את התכנון הזה, כאילו, לפני ש...
אז איך אפשר לדעת את זה? תראה, נתנו פה באיזה שלושת רבעי שעה המון תוכן והמון ידע, ש-90% מזה אנשים לא יודעים. איך אפשר לדעת?
אז קודם כל, כמו שאתם שומעים פה את הפודקאסט הזה, זה טוב, גם אני עושה פודקאסט.
כן, אבל זה בטח זה על קצה המזלג.
נכון, אבל קודם כל זה להתחיל ממודעות. אחד, אני מאוד מאוד מאמין תשמע, יש תחום שנקרא תכנון פיננסי. לא סתם אני כל כך אוהב את התחום הזה. כי בעצם, אתה נגיד בפעילות, תכנון פיננסי, מה הוא בא? הוא רואה את התא המשפחתי, וצריך להבין את כל התחנות החיים של הבן אדם, ולייצר תוכנית כבר מהיום, וכל מקום שיש מכשול, לפתור אותו.
כן.
עכשיו, אין המון, אנחנו אינבסטור 360, חברה מאוד מקצועית בתחום, חשוב מאוד למצוא מתכנן טוב, שבאמת יש לו ראייה הוליסטית טובה. עכשיו, מתכנן טוב, הוא צריך שיהיה לו כמה דברים. א', אינטגריטי, יושר מקצועי מאוד מאוד גבוה. שים לב, נגיד, הרבה מתכננים פיננסיים שיתוכלו אצלך בפודקאסט, יתחילו לבלבל את המוח על השקעות אלטרנטיביות, וזה ישר, והם לא כל כך התלהבו מהרעיון של לקנות דירה להשקעה, כמו שאתה אומר.
נכון.
אבל, לתפיסתי, הם פוגעים בלקוח. למה? כי מתכנן טוב צריך לדעת שאחד מהסיכונים של הבן אדם, אוקיי, הם שמחירי הנדל"ן יברחו לו. ואז הוא כן צריך להגיד, שמע, אם יש לך ילד צעיר, אל תיקח אותו למקומות שאתה כמתכנן מרוויח כסף.
בדיוק.
אוקיי? אלא
מה יהיה לא תעשה, טוב, לא מה לך טוב.
בדיוק. כן. ובגלל זה נושא של אינטגריטי ודברים, ולהזין, בחירת המתכנן הפיננסי של בית המשפחה בחיים, וכולם עושים טעויות, גם אני עשיתי טעויות, אוקיי, בעבר, אבל שאלה אם זה גוף לומד, והשאלה אם יש לו אינטגריטי גבוה, כי אתם חייבים שמי שיעבוד איתכם, מתכנן פיננסי, זה אינטגריטי גבוה, הרבה מתכננים פיננסיים, שנתקעתי, שאלה ויכוחים איתם, באים ללקוחות, ורואים הכוח שיש לו בגוגל, או במייקרוסופט, או באפל, מאות אלפי דולרים ב-RSU, ולפעמים זה גם מגיע למיליוני דולרים הבכירים, ישר תמכור, או ניהול סיכונים, אולי החברה תלך, אולי כאילו יפטרו אותך, אבל רגע.
רגע, אם זה גוגל ומייקרוסופט, הם כנראה כבר ביג טק, והם רק מתעצמו.
לא, אבל תסתכל על הכוח.
אבל הנה, לדוגמה וויקס.
אז אני אסביר.
הנה, המניה שלהם התרסקה.
יש לקוחות גם בוויקס וגם בהכל. אבל כל מה שאני אומר זה,
רגע, תלוי בחברה, אבל לפעמים.
תסביר להם קודם כל, גם את הצד המיסוי, שהיום משלם 50%,
אם הוא מוכר את המנויות של RSU,
הוא ישלם 50%, מס יסף גם, כי היום הוא עובד, הוא בשיא המשכורת שלו. ואם הוא מפוטר, הוא לא עובד, הוא יכול למשוך את זה במס, שוב, על העליית ערך זה רק 25%, אבל במס יסף זה 28%, הוא יכול למשוך את זה במס הרבה יותר נמוך. וזה נוגד את האינטרס של המתכנן, כי הוא רוצה את הכסף היום.
אליו שישקיע במוזר
שלו. שישקיע עכשיו, ועל RSU הוא לא מקבל כלום.
כן.
אז מאוד מאוד חשוב כאילו להאזין, ושזה כאילו גופים עם אינטגריטי גבוה, אני מאוד שם, אני גם אומר למתכננים שתקשיבו, אם מישהו עושה, צאו מתוך נקודת הנחה, שכל תוכנית שיוצאת, מתפרסמת בעיתון, שמאה אנשים צולבים אתכם, ושתוכלו להגן על התזה שלכם, עם טיעונים לוגיים. זה מאוד מאוד חשוב. עכשיו, בתוך עולם התכנון, אז לבחור מתכנן טוב, זה כאילו טיפ אחד שזה. עכשיו, בתוך העולם הזה, עוד דבר שחשוב זה שהוא מתכנן, אנחנו נגיד פעם גם היינו יצרן בכל מיני דברים, כאילו מוצרים כאילו שלנו, עדיף גם חברות שכמה שיותר, הם עובדים עם חיצון, לא עם מוצרים של עצמם הרבה, כי אז אין קונפליקט אוף אינטרס, כלומר אם אתה בא אליי ואני חושב שיש לך מוצר טוב דירות בחיפה, אגב אני חיפאי, לא יודעת, הזכרתי את זה.
ממש במקרה.
בהתחלה. ואני חושב על הקוף, אני חושב שזה דבר טוב. אחלה, כאילו, יעבוד איתך, למה לא? כאילו, עכשיו, אם אני מייצר מלא מוצרים בתוך הבית, ויש גופים שהם כאילו, בית השקעות מסוים, או בעלים שלהם, או דברים כאלה, אז יש פה יותר קונפליקט אוף אינטרסט, אז כאילו, גם מתכנן טוב, וגם להבין את מבנה האינטרסים. אז זה ככה טיפ לדעתי שהוא חשוב.
יפה, כמה ידע, כמה זה, ואני מרגיש שכאילו, אפשר עוד היה הרבה יותר. שאנשים לא יודעים.
בטוח, ורגע, ועוד דבר אחד אני רוצה שתזכיר, כל הנושא הזה של תקופת המדבר, שאנשים, דיברת על, בסדר, אנשים רצים, גיל 40, גיל זה, בזמנו הזכרת שאנשים מגיעים לגיל 55-67, ואז הם באיזושהי צומת שעלולים לפטר אותם מהעבודה, או שעלול לקרות משהו בריאותי, זה מתחבר לעניין הבריאותי, איך הם מתכוננים לתקופה הזאת שעלולה להיות בעייתית ומסוכנת.
יפה, אז קודם כל זה יכולה להיות תקופה נוראית, רק תבין את המספרים שמדברים עליהם. נגיד משפחה חיה מ-20, 25 בחודש, אוקיי, וחלק יגידו, כאילו, מה, זה הרבה, וחלק יצחקו, איך אפשר לסגור את החודש עם 25, אז זה עניין מאוד פרסונלי. אבל בוא ניקח סתם בשביל פשוט 25,000 שקל בחודש. 25,000 שקל בחודש זה 300,000 שקל בשנה. אם אתה לא עובד מגיל 55 עד גיל 67, אתה מדבר פה על מספר של 5 מיליון שקל, כאילו, שזה הרבה כסף שצריך. אז בגלל זה, אחד מהנושאים, זה באמת ה-RSU למי שעובד בהייטק, לשמור חלק ממנו לתקופה הזאת, ואז תוכלו למכור את זה כמעט במס שודי מאוד מאוד נמוך.
זאת אומרת, אם אתם לא עובדים באותה...
אז זה ממש את ה-RSU.
זאת אומרת, נגיד, אם אתה בהייטק, זה 10% מהאנשים הם בהייטק,
לא, זה יותר, יש 15% מהעובדים בארץ.
15% בהייטק?
עכשיו, הרבה מהם זה בן זוג, בת זוג, הם לא בהייטק, אבל...
אוקיי.
אבל...
זאת אומרת, משקי בית בהייטק, אתה אומר בערך 30% יש היום.
כן, אוקיי, 30, עושים לך, כאילו, זה...
מעניין.
זה לא מעט. בית, גם אז, הנושא הזה, כאילו, מה שאני ממליץ לאנשים, מכיוון שיש את הסיכון הזה, תראו, יש... אמיתי, אני אומר אנשים...
הסיכון, נסביר אותו, גיל 55, נגיד, אתם לא עובדים, או שחליתם, או כל דבר כזה.
לא, חליתם זה פחות סיכון. יש לכם אובדן כושר עבודה, זה דווקא פחות.
55-67, נניח, אין לכם כסף.
דווקא חליתם מצב... כאילו, חלית קשה, אובדן כושר עבודה, מצבך יותר טוב פיננסית.
כן.
אוקיי, הבעיה אם אתה חי ואתה לא חודה.
לא יכול. אף אחד לא מקבל אתכם לעבודה, אין, מת, אתם הראש באדמה, דיכאון.
אחד, בדברים האלה, אז זה בדיוק, בדיוק אני אומר את היחסים הרגישים שיש. ככל שאתם חינכתם את הילדים שלכם יותר טוב, אולי הם יצטרכו פחות עזרה, ככל שטיפלתם בכסף של ההורים יותר טוב, וזה חשוב להתחיל את זה בגיל 40, למה? כי בגיל 65-67 ההורים הם מאוד קייפבל, השקעתם את הכסף יותר נכון, אז יצרתם הגנות לכל המשפחה. כי מה שיקרה בפרקטיקה, אם אתם לא עובדים ויש בעיות, ובאמת הבעיה היא אמיתית, ולהורים אכפת מכם, כי הם לא רוצים שאתה... זה קרה לי לא מזמן עם לקוח. הוא בא אליי למשרד, אמר לי, תשמע, אני צריך שתוסיף לי 15,000 שקל עכשיו, במשך 25 שנה הקרובות. שאני אומר, מאיפה צריך עוד 15,000 שקל? כאילו, במקום 30,000 שקל מחירה, אני צריך 45. אמרתי לו, מאיפה? תשמע, הבת שהתגרשה, הבן זוג שלה הוא... לא הכי מוצלח בעולם, נקרא לזה ככה.
נגיד, לקח להם את כל הכסף, נו, אין לה כלום.
לא, אנקייפבל לשלם מזונות, לא יכול. אין לו, זה לא עניין של...
התאפס נגיד, אוקיי.
אני רוצה שתגור, אני רוצה לראות את הנכדים שלי, אני צריכה לגור באזור רמת השרון. זה
מאוד יקר.
10,000 שקל שכירות, עוד איזה 6,000-7,000 שקל חייבת בחודש, אין כסף, היא לא יכולה לעבוד עם 3 ילדים, תוסיף 17,000 שקל בחודש, אני אתחמק מזה. אז, כאילו, תחשוב, זה פתאום עכשיו, אם לא היה לו כסף, מצב מאוד בעייתי, אבל אני אומר, אם לפחות המשפחה תבין שהילד באיזשהו מוקם מגן עד ההורה שיכול להגיע לגיל 100, וזה גם סכומי עתק. תחשוב הורה שמגיע לגיל 100, זה פתאום 35 שנה שהוא צריך אינקם, ולא לכולם יש פנסיות של 30-40 אלף שקל, הרוב אין את זה. ומצד שני, הילד מבין שגם, וכזה מצב, גם זה, העזרה בהורה יכולה ליפול על הילדים. והתזה שלי אומרת שלא סתם שתהיה התארכות תוחלת חיים, תהיה התארכות תוחלת חיים, אבל היא תעלה הרבה יותר כסף, כי גם יהיה מכשור שנגיד מאפשר לך, לא יודע מה, אתה לא יכול ללכת, יהיה רגליים חדשות, אבל שפתאום זה עולה מלא כסף, כאילו, לייצר את זה. אז יש איזושהי מחויבות של הילד להגן על ההורים, הוא מתארך החיים שלו, וחלק מהכסף שגם עוזרים להורים, זה מין מחויבות על ההורה, שיכול לתמוך בילד אם באמת תקופת המדבר היא מאוד מאוד קשה וזה חשוב. לייצר טיפת ה-RSU, להשתדל לא למשוך פיצויים בשום פנים ואופן.
לא, פיצויים של הפנסיה, כן.
שאתם מסיימים של הפנסיה במקום העבודה.
פיצויים של הפנסיה, לא למשוך אותם.
יפה. לא למשוך קרנות השתלמות, כי זה באמת הכסף לחירום. ועוד דבר, אם הקשבתם ועשיתם את הקופת גמל בגיל 30, את הפנסיה הזאת, אפשר לקחת את זה כפנסיה פתורה ב-30, 35, 25, נוצח עם סכום מאוד מאוד גבוה, שמגיל 60 אפשר לקחת אותו כפנסיה לכל החיים פתורה ממס. אז בעצם, באיזשהו מקום, קיצרתי את תקופת המדבר מ-55 לגיל 67 הרשמי של הפנסיה, ו-55 עד 60. אז כאילו, קצת הקופת גמל להשקעה מגיל צעיר, קצת הקרן השתלמות, קצת מקסמתי יותר את הכסף של ההורים שיכולים לתמוך בי, או לפחות שאני אצטרך לתמוך בהם פחות, הכל ביחד, אמור להיות בסדר.
טוב, נראה לי יש לנו פה פרק שכל אחד חייב לשמוע.
ממש.
כל כן. צעיר, לא משנה באיזה גיל אתם.
גיל יום, כן.
גיל יום, בדיוק, שימו לתינוק הקטן בשקט במקום השיר, כן. כן, טוב, אז עומר רבינוביץ', מנכ"ל אינבסטור 360, אנו מאוד כיף לארח אותך פה.
תודה רבה, תודה, המון ידע, באמת, לא מעט דברים שאנשים לא יודעים, ואפילו אנשים שמתעסקים בכספים, חידשת לי לא מעט, אז תודה רבה לך.
שמחתי את הריח, ו... אני תמיד אסיים את הפרק, ותעשו טוב, כמו שאבנר אומר, אני אעשה פודקאסט גם עם אבנר...
אבנר סטפק.
סטפק, הבעלים של מיטב, אז תמיד תעשו טוב, זה חוזר עם ריבית דריבית, אז נסיים את זה גם ככה פעם.
מעולה, נסביר גם אותו.
יאללה. תודה רבה לך.
תודה רבה, יריב.
ביי, להתראות, תודה.